אנחנו בחלק האחרון של המהלך הזה, בעצם כאן רק אני אשים את זה בקונטקסט, התחלתי עם הוכחות לקיומו של אלוקים, דיברנו על סוגי ההוכחות האפשריים באופן ביקורתי, אחר כך דיברתי על המעבר מאלוקים פילוסופי לאלוקים דתי, יהודי בפרט, ועכשיו החלק השלישי זה בעצם דיון בשאלה, בהנחה שיש אלוקים והוא התגלה בסיני ונתן לנו מצוות והכל, עדיין השאלה למה שאני אציית, כן, זה שהוא מצווה זה שאלה עובדתית, זאת אומרת אוקיי, הוא התגלה, ציווה, הגעתי למסקנות העובדתיות האלה, השאלה למה הדבר הזה גם מחייב אותי לציית, או איך נוצרת המחויבות הדתית, המעבר בין השאלות הפילוסופיות, היסטוריות, עובדתיות, לבין השאלה הערכית, הנורמטיבית, שבדבר המחויבות הדתית. וכאן בעצם אמרתי שיש בעיה של כשל נטורליסטי, כן? כי מעובדות אי אפשר לגזור ערכים או מחויבויות. מצד שני, הבעיה הזאת קיימת גם בתחום המוסר, וניסיתי להדגים דרך המוסר, ניסיתי להדגים שביסוד ביסודן של מחויבויות נורמטיביות עומדות איזשהן עובדות אתיות. עובדות אתיות להבדיל מעובדות רגילות, יש פה מנורה, או לא יודע מה, דולק פה האור. אלה עובדות ניטרליות, אי אפשר, אין להם שום קשר למישורים נורמטיביים, לחובות, לזכויות, למה ראוי ולא ראוי לעשות, זה האות מול האיז, ולכן זה כשל לעבור מהעובדות האלה אל המחויבויות והנורמות. אבל יש עובדות מסוג אחר שהן עובדות טעונות, לא ניטרליות, יש להן מטען. והעובדות האלה, ברגע שאתה מכיר אותן, הן גם מחייבות אותך לעשות או לא לעשות משהו. והדגמתי את זה דרך השאלה, אם בא בן אדם ואומר, תראו, אני מבין שלא מוסרי לרצוח, אבל למה שאני לא ארצח? אז התשובה, אין תשובה לשאלה הזאת, חוץ מאשר להגיד לו, אם אתה שואל את השאלה הזאת, כנראה אתה לא מבין שאסור לרצוח. כי מי שמבין שאסור לרצוח, זאת לא עובדה, במובן הניטרלי, כמו שיש פה מנורה. זאת עובדה שיש לה משמעות, היא אמורה להקרין אליי מחויבויות, מה לעשות או מה לא לעשות, איסורים ומחויבויות, ומי שלא מבין את זה לא מבין את העובדה. זו עובדה מסוג אחר, זו לא עובדה ניטרלית כמו העובדות שיום דיבר עליהן, ולכן בתחום המוסר, אם אתה אומר לי אני מבין שאסור לרצוח, לא צריך להסביר לך למה אסור לרצוח, או למה אתה לא אמור לרצוח. זאת המשמעות של ההבנה שאסור מוסרית לרצוח. אני אומר, אותו דבר קיים גם ביחס למחויבות הדתית. במחויבות הדתית, או בצוויו של אלוקים, כן, בציוויים של הקדוש ברוך הוא, שם בעצם הלוגיקה היא לוגיקה מאוד דומה. גם שם בעצם, וראיתי את זה מכל מיני מקומות, שהאלוהה, בעצם הגדרתו כאלוהה, זה, אם הגדרתי אותו כאלוהה, זה אומר שיש לי מחויבות לציית לו. אם מישהו אומר לי, תראה, אני מבין שהקדוש ברוך הוא אלוהים, התגלה בסיני, נתן מצוות והכל, אבל למה שאני אקיים את זה? זאת אותה שאלה כמו, אני מבין שאסור לרצוח, אבל למה שאני אקיים את זה? זה פשוט חוסר הבנה. אתה לא מבין שהוא אלוהים או שהוא נתן מצוות בסיני. אם היית מבין את זה, לא היית שואל את השאלה הזאת. אבל יש משהו, זה הקבלה באלוהה שראינו ברמב״ם, יש משהו במושג אלוהה, שחלק אינהרנטי ממנו, זה שיש מחויבות אבסולוטית, מוחלטת, לקיים מה שהוא מצווה. לא, זה לא צריך הסבר נוסף. אם הייתי אמור לתת לזה הסבר נוסף, מישהו היה שואל אותי על העיקרון שמופיע בהסבר, למה הוא נכון, אוקיי? מתי שזה צריך לעצור? זה יעצור במקום שבו אני פוגש את העובדה האתית. במקרה הזה זה העובדה הדתית, לאו דווקא האתית. כן, שאלוהים ציווה. אתה שואל בן אדם דתי, כן, הזכרתי את זה אני חושב. שואלים בן אדם, למה אתה מקיים מצוות? כי אלוהים ציווה, מה זאת אומרת? אוקיי, הוא ציווה, אז מה? לא, לא, ההנחה של האנשים זה שאם הוכחנו שיש אלוהים ושהוא ציווה, הדיון יסתיים. זאת אומרת, לא, לכן כל הדיונים בסמינרים הם אף פעם לא עוסקים בחלק שאני מדבר עליו עכשיו. הם עוסקים רק בחלק של האם יש אלוהים, והאם היה מעמד הר סיני וציווי וכדומה. אף אחד לא עוסק בשאלה, אוקיי, היה ציווי והיה אלוהים, אבל למה זה מחייב? ולטענתי זה לא פספוס, זה לא כשל. הם לא עוסקים בזה כי לא צריך לעסוק בזה. רק אני מנסה להמשיג את זה, לכן אני עוסק בזה, אבל העיסוק שלי בסך הכל בא להסביר למה לא צריך לעסוק בזה. לא שיש לי תשובה אחרת, אלא אני מנסה להסביר שזה שאין תשובה, זה אין בזה שום בעיה, לא צריכה להיות תשובה. ושברגע שהגעתי למסקנה שהשם הוא האלוקים, אז ציוויו מחייבים מעצם היותו אלוקים. זאת אומרת, זה לא משהו שטעון הסבר נוסף, בדיוק כמו לגבי המוסר. זאת אומרת, הבסיס למחויבות הדתית, כמו למחויבות מוסרית, כמו לכל דבר, הוא בעצם, ניתן לומר, אקסיומטי. זאת אומרת, יש פה משהו שאתה, אם אתה מבין שהוא האלוהים, אתה אמור להבין את זה לבד. לא צריך שום הסבר. זה תמון בתוך היותו אלוהים. והרבה פעמים אנשים שלא מבינים את זה, אז הם נתקעים באמת, כי אני פגשתי לא מעט אנשים כאלה, אוקיי, יש אלוהים, הוא התגלה בסיני הקוטו, אבל למה לקיים? ואתה לא מצליח לחשוב על, 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 על איזושהי טענה או איזשהו נימוק שיעביר אותך מהמישור העובדתי למישור של המחויבות, וזה תוקע הרבה מאוד אנשים, אומרים, טוב, אוקיי, אז אני לא מבין למה אני צריך להיות מחויב, וזהו. והתשובה שלי היא שנכון, אין הסבר, אבל לא צריך הסבר. לא צריך הסבר, כי ברגע שאתה מבין שהוא אלוהים, זה אומר ש... ציוויו מחייבים. דיברתי על החשיבות של חינוך דתי בהקשר הזה, כי החינוך הדתי בעצם אמור לפתח אצלך את אותה הבנה אקסיומטית, שאם יש אלוהים, קודם כל לפתח בכלל את התובנה שיש אלוהים, אבל מעבר לזה, את אותה אינטואיציה ראשונית שאומרת שטוב, אם הוא אלוהים והוא ציווה, אז ברור שצריך לקיים, לא צריך שום הסבר נוסף. משהו שאולי בן אדם שלא עבר את המסלול של החינוך הדתי, או מישהו שמסתכל על זה מבחוץ, באמת הרבה פעמים מסתכל על זה כאילו שהוא לא... איך אתה עושה את הקפיצה הזאת? כי הוא לא מוצא את זה בתוך עצמו. הבאתי לזה את הדוגמה של העיוור והפיקח, כן? זה איזשהו סוג של עיוורון. שמי שלא פיתחו או עזרו לו לפתח את התודעה הדתית שלו, את המחויבות הדתית שלו, הוא באמת לא מבין. זה נראה לו לא רציונלי, זה נראה לו לא הגיוני. אוקיי, אתה חושב שיש איזשהו מפלצת ספגטי מעופפת בשמיים. למה בגלל זה מה שהיא אומרת צריך לקיים? אבל זה, תחשבו שזה בדיוק דומה לבן אדם שנגיד אין לו את האגף בשכל או בחשיבה שלו שאחראי על הבנת המוסר. הוא לא מבין מה זה. עכשיו, אני יכול לנסות להסביר לו אינטלקטואלית, כן, באופן אקדמי, שיש אנשים שחושבים שלא מוסרי לרצוח, באופן מאוד אובייקטיבי ואקדמי. הוא אומר, אוקיי, הבנתי, אבל למה הם לא רוצחים? זאת אומרת, בן אדם שלא חווה את זה, לא מרגיש את זה, אז זה נראה לו מין קפיצה חסרת שרירותית, כן? לא רציונלית. אוקיי, זה שמוסר מוגדר כך או מוגדר אחרת, למה זה מקרין על מה שאני חייב או לא חייב לעשות, או אסור לי לעשות? אבל מי שחווה את זה, כמו מי שרואה ומבין שהעיניים משקפות באמת את המציאות, אז לא מעניין אותו הטיעונים של העיוור, מי אמר לך אולי העיניים מתעתעות בך. העיוור פשוט לא חווה את זה, אז הוא לא מבין. אבל כשאני חווה את זה, אני מבין שעיניים משקפות את המציאות. ואותו דבר פה, מי שלא חווה את המחויבות הזאת לצו האלוהי, אז הוא פשוט עיוור. קשה מאוד להסביר לו את העניין הזה, ומצד שני, לא נכון מה שהרבה אנשים דתיים שאני פגשתי מסיקים, שבעצם הוא צודק, אני פועל בצורה לא רציונלית. לא נכון. אם אתה מוצא את זה בתוך עצמך, זה אומר שיש לך איזשהו סוג של חוש, עיניים דתיות, שלהו אין, הוא עיוור כלפי העניין הזה. ולכן הוא שואל שאלה טובה מבחינתו, כמו שהעיוור שואל את הפיקח שאלה טובה מבחינתו. אבל זה לא אמור להטריד את מי שמבין שיש לנו סוג כזה של עיניים. אז זה בעצם הסכמה. עכשיו אני רוצה להראות את העניין הזה מזווית טיפה שונה. אני חושב שהיא מוסיפה, למרות שעוד פעם, מה שאמרתי עד עכשיו, זאת בעצם התשובה שלי. אבל אני אנסה להראות את זה מזווית אחרת, כי אני חושב שזה מקרב את הדברים יותר לאינטואיציה שלנו, להבנה שלנו. אני אתחיל אולי בדברים שכותב חובות הלבבות. חובות הלבבות בכמה מקומות כותב שהמחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא מבוססת על הכרת טובה. אנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. כן, יש פסוק, על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, על הוא הוביך הקנך, הוא אסך ויכונניך. כן, זאת אומרת, יש, התורה עצמה מניחה שיש איזושהי חובת הכרת טובה כלפי הקדוש ברוך הוא, והיא בעצם הבסיס לעבודתו. כן, אתם, זה שאתם לא עובדים אותו זה כפיית, כפיות טובה. זאת אומרת, יש איזושהי הנחה שהבסיס לעבודת השם זאת הכרת טובה. עכשיו, הרב עמיטל, יש לו ספר מלוקט, כן, שעולם בנוי וחרב, חרב הוא בנוי וחרב, אז הוא כותב, כותב ככה, האומנם יהודי שאיבד את אשתו וילדיו, כן, בשואה, מסוגל לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? האם יהודי שתפקידו היה הוצאת גופות צרופות מכבשניה של אושוויץ, יכול לעבוד את השם כשההכרה עומדת בבסיס העבודה, היא הכרת הטוב? בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, זה לא שאלה, זה תשובה. זאת אומרת, הוא קובע, זה לא אפשרי. דבר כזה לא אפשרי. עכשיו, בעניין הזה, יש פה שני ניואנסים שחבויים מאחורי הפסקה הזאת. ניואנס אחד זה הניואנס הפסיכולוגי. את מי שעבר את הדברים האלה לא נמצא בפוזיציה פסיכולוגית שהוא יכול באמת לחוש הכרת טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. מי שסבל מאוד, מי שעובר חיים רעים, על מה הוא לא יכול להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, הוא כבול, אנוס. זאת הבעיה הפסיכולוגית שהיא הבעיה הקטנה יותר. הבעיה המהותית היא הבעיה הפילוסופית. השאלה האם הוא צריך לחוש הכרת טובה, לא האם הוא יכול לעשות את זה, אלא האם בכלל הוא צריך. על מה הכרת טובה? הרי אתה נתת לי רק, או לא רק, אבל בעיקר דברים רעים. אז על מה אני אמור לחוש כלפיך בהכרת טובה? אוקיי, זאת בעצם השאלה הפילוסופית, והיא השאלה היותר חשובה. יש, הוא מביא שם בהמשך את הגמרא במסכת יומא, סמך תת, דמר ביהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? כן? שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא, אתה ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורותיו. לא אמר נורא, אז הוא השמיט את הנורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו. לא אמר גיבור, הוריד את הגיבור. אתו אינו ואמרו, אדרבה, זוהי גבורתו. גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך הפיים לרשעים, ואילו הם מאורותיו, שלמלא מאורעו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. תולדת הגמרא ורבנן, היכי אב דהכי, ואקרי תקנת דתקין משה, כן, איך הם משנים את הנוסח שקבע משה רבינו בתורה, אל הגדול הגיבור והנורא. אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שהאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. מה זאת אומרת? אני לא מתווכח עם משה רבינו, אבל אתה לא יכול לצפות ממני להגיד שקרים. אם מבחינתי זה שקר, אני לא יכול להגיד את זה. לא, מה זה קשור למשה רבינו? היה חכם, צדיק, אני קטונתי, קוטנוע וממותניי. אוקיי, עדיין, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אשקר? אני לא יכול לשקר. אני לא חש שהוא גדול, גיבור ונורא, אז אני לא יכול להגיד את זה. ואז הרב עמיטל כותב מתוך הגמרא הזאת, הוא אומר, עבודת השם חייבת להיות בנויה על אמת, לא על כזב וחנופה כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן, נבראים שלא חשו שביטויים כמו הגדול הגיבור הנורא מתארים את הקדוש ברוך הוא, נמנעו מלעשות שימוש בביטויים אלה, למרות שכך שינו לשונה מלשון תורה ומנוסח שתיקן משה רבינו. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא שאלה של סמכויות, זה לא שאלה של כפירה, זה לא שאלה של מותר או אסור להגיד את זה. אי אפשר להגיד את זה, זה שקר. אם אני חושב שזה לא נכון, אף אחד בעולם, לא הקדוש ברוך הוא, לא משה רבנו, לא יכול לדרוש ממני לומר את זה, כי זה שקר. אז לכן זה לא קשור לצדקות וכפירה וכל מיני האשמות שבדרך כלל עולות כלפי אנשים ש... כן, שמחזיקים בעמדות כאלה, כן, אני מדבר מידע אישי. זאת אומרת, כשאני מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא לא מעורב, לכן אני, קשה לי לבקש ממנו בקשות, או להגיד לו תודות על מה שהוא עשה, או לראות ניסים במקומות שבהם אנשים אחרים רואים ניסים. עכשיו, יכול שאני טועה, אבל אם זה מה שאני חושב, אז מה אתה רוצה, שאני אמשיך להגיד את זה למרות שאני לא חושב כך? אתה מצפה ממני לשקר. אני לא, אין לזה שום ערך, זה לא, לא רק שאני לא יכול, אין לזה שום ערך, זה שטויות. אבל שכנע אותי שאני טועה, אם תשכנע אותי שאני טועה, בסדר גמור. אתה לא יכול להגיד לי, תראה, אסור לך לחשוב כך כי זה שקר, כי זה כפירה, כי זה אני לא יודע מה. מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני חושב. אז לכן, אומר הרב עמיטל, בצדק רב, אני חושב, שאם זאת המסקנה שלו, שום טיעונים דוסיים והאשמות בכפירה וכל מיני, כן, נפנוף בגדלותו של משה רבינו, לא יכולים לעזור בהקשר הזה. אבל בסופו של דבר, זה מה שאני חושב. עכשיו, אני רוצה רק להגיד אולי עוד...
הרב, כן. מעניין פה שהעובדות האתיות והדתיות שהרב מדבר עליהן פתאום נעלמו. הרי נחום יש גם זו, יושב בתענית שם, כן, במסך תענית, קטוע ידיים וקטוע רגליים, ואין לנו שרינוך בכך, והוא אומר, השכם שרעיתוני בכך. כלומר, אם אתה רוצה, זה יוצא. אז פתאום פה העובדות האתיות והדתיות נעלמו, אני לא מסכים עם הרב עמיטל, אני מבין אותו, אבל לא חושב שאני מסכים איתו.
אני חושב של עובדות אתיות ודתיות, עוד לא הגעתי אליהם, אני אגיע אליהם בהמשך.
לא, אני אומר שהרב אומר, שהרב עמיטל אומר, אי אפשר לחוש הכרת הטוב, כי זה בלתי אפשרי, מה אתה רוצה ממני, אז אין טעם להגיד, אני לא בטוח, לא אומר שזה אפשרי, אבל בהחלט, נכון שגם זה אומר לתלמידים שלו, אשר לכם שריתו לי בכך, זה תביעה מהם,
לשאוף
כן להגיע לדרגה שלו, ולהכיר טובה גם כשאתה שוי עדיין, וכתור רגליים, ומוטל במיטה, ומוקש חיל.
בסדר, אוקיי. אם מישהו חש הכרת טובה במצב כזה, שיכיר טובה, אין בעיה. אבל הרב עמיטל לא חש. המסקנה שלו...
אבל הגמרא מספרת לנו את זה לא כתיאור עיתונאי. היא אומרת לנו את זה כדי שאנחנו גם נשאף פעם אחת אולי גם להיות כאלה.
זה תיאור עיתונאי של הרבה מאוד אנשים. מה זאת אומרת לא תיאור עיתונאי? הרבה מאוד אנשים אלה התחושות שלהם. והרב עמיטל משמש להם פה. הוא אומר, אתם לא יכולים לתבוע מאיתנו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא...
אז למה אנחנו משגם זו אמר לתלמידים שלו, אשריכם שריתוני בכך? אז הוא אומר, אני רוצה שגם אתם תלמדו ממני משהו.
אני רוצה, אוקיי, אתה רוצה, גם אני רוצה.
הוא לא מסכים עם הרב עמיטל.
אתה רוצה, אז מה? אבל הרב עמיטל אומר, זה שאתה רוצה זה לא מעניין אותי. אני לא מכיר טובה, כי אני לא, זה שקר בעיניי. עכשיו, אם נחום ישגם זו כן הכיר טובה, שיקול שלו, שיהיה לו לבריאות. אבל אם הרב עמיטל, כמו עוד הרבה מיליונים אחרים, חשים כך, אי אפשר לבוא אליהם בתביעה, תכירו טובה. לא, אין, על מה להכיר טובה?
עכשיו, כל היהדות שלנו זה זה. כל היהדות שלנו זה זה. איך אפשר להגיד? כל היהדות שלנו אנחנו נרדפים ונמחצים ורדופים וממשיכים להגיד מודים. אז להגיד זה לא, להגיד שזה משהו מוזר, להגיד לנו, לתבוע מאיתנו, זה, 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 כל הבסיס של היהדות זה זה.
אז תראה, קודם כל, יכול זה היהדות שלך, אבל אל תדבר בשם כולנו. זה א', ב', אני אגיע לזה עוד מעט. הרי זה, זאת, הרב עמיטל, אני מציב פה שאלה. ואת, אם עבודת השם היא יסודה בהכרת הטוב, אז אומר הרב עמיטל, רגע, משהו פה לא מסתדר, לא יכול להיות, הכרת הטובה הזאת היא שקר. אז מה כן? זה אוקיי, זה בעצם השאלה, אז אני הולך לטפל בזה. אז אני רק רוצה להעיר פה הערה, דיברנו קצת, לא דיברנו בעצם פה, אני חושב, לא, זה לא היה, אני חושב, בסדרה הזאת, אבל בסדרות קודמות דיברתי ועוד, וגם בספר, וגם באתר, על זה שבעצם אין רע יורד מלמעלה. זאת אומרת, מה שאתה סבלת בשואה זה היה מהנאצים, לא מהקדוש ברוך הוא. לכן אני לא בטוח עד כמה באמת הטענה של הרב עמיטל במישור הפילוסופי, לא במישור הפסיכולוגי. פסיכולוגית לא, אני לא שופט אף אחד, לא הייתי במצב הזה. אבל פילוסופית אני לא בטוח שהוא צודק, כיוון שהרוע שספגנו בשואה או שהם ספגו בשואה היה מעשה ידיהם של הנאצים, לא של הקדוש ברוך הוא. אפשר לטעון כלפיו, למה לא התערבת? בסדר, אבל לא, זה, לא הוא זה ש... גרם לנו את הרוע הזה, וזה אחד התיאורים האחרונים שכתבתי באתר, לא אכנס לזה כאן, לכן אני לא בטוח שאני מסכים לטענה של הרב עמיטל כשלעצמה, אבל אני מביא אותה כי זה נקודת מוצא טובה כדי להגיד את מה שאני רוצה לומר. התזה הזאת של הכרת טובה כבסיס לעבודת השם, יש בה גם בעיה לוגית. בגלל שבסופו של דבר, כשאני אומר, אני מכיר טובה, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, בגלל שאני צריך, אני חייב לו הכרת טובה. עכשיו אני יכול לשאול את השאלה הלאה, ולמה להכיר טובה? מאיפה באה החובה להכיר טובה? למה זה לא צריך הסבר? רק החובה לקיים מצוות צריכה הסבר? למה החובה להכיר טובה לא צריכה הסבר? אז מה יהיה ההסבר אליה? לא ברור, אינטואיציה מוסרית כזו או אחרת, לא יודע בדיוק מה. אבל יש, עכשיו, זה יותר חזק מאשר החובה לעבוד את השם? למה הכרת טובה בכלל מוסיפה לי כהסבר, הנמקה למחויבות הדתית שלי? היא יותר חזקה? יותר מובנת מאליה? נדמה לי שלפחות לגבי אנשים דתיים, או שעברו חינוך דתי, זה לא בהכרח המצב. יש להם את אותה אינטואיציה שצריך לעבוד את השם כי השם אמר, בדיוק כמו האינטואיציה שצריך להכיר טובה למי שגמל איתי טובה. לכן אני לא רואה למה ההסבר של הכרת טובה מוסיף משהו לחובה לעבוד את השם. אלא אם כן, משום מה את האינטואיציה שצריך לקיים את מצוותיו אין לך, ואינטואיציה של הכרת טובה יש לך. אבל אני יכול לנסח את זה בצורה יותר קיצונית אפילו. זה כבר פרדוקס לוגי. כי הכרת טובה היא ערך מוסרי, כן? היא חובה מוסרית. אבל חובות מוסריות בעצמן אין להן תוקף אם הן לא באות מהקדוש ברוך הוא, מאלוהים. זה, על זה דיברתי כשדיברתי על הראייה מן המוסר, אני לא אחזור לזה כאן, אבל כרגע אני אניח את זה, שמה הסברתי, נימקתי את זה. אם זה כך, אז בכלל אנחנו פה ב-vicious circle, כן? במעגל שוטה. למה? בגלל שהחובה לעבוד את השם מבוססת על הכרת טובה, אבל הכרת הטובה בעצמה מבוססת לחובה לעבוד את השם. אז פה כבר הבעיה היא בעיה לוגית, זה לא רק שאלה של מה זה מועיל, זה לא יכול בכלל להיות הנמקה הדבר הזה, בגלל שכמו דיברתי אני חושב באחת הפעמים האחרונות, השאלה של המשנה למלך, על זה שאנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, הגמרא אומרת שאנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני לקיים מצוות, אז שואל המשנה למלך, מה זה עוזר שאנחנו מושבעים מהר סיני, עם כל החובה לקיים שבועות, עם מכוח התורה שאותה קיבלנו בסיני? את איך אפשר לבסס את המחויבות לתורה על זה שנשבענו, כאשר המחויבות לקיים את מה שנשבענו יסודה בתורה? אז יש פה איזושהי בעיה, שאני חושב שזה כבר בעיה שיורדת לשיטים. זאת אומרת, אני מנסה להראות פה שלא יכולה להיות הנמקה למה לעבוד את השם. לא רק שמצאנו ומה לעשות עם זה, אלא לא יכולה להיות הנמקה כזאת. כיוון שכל הנמקה כזאת, עובדתית היא לא יכולה להיות, כי זה הקשר הנטורליסטי. לנעוץ את זה בערך מוסרי לא יכול להיות, כי יש פה את הלולאה. הערך המוסרי בעצמו נובע מהחובה לעבוד את השם. אז בעצם יוצא שאנחנו נמצאים בנקודה שלא יכולה להיות לתשובה, לא שבמקרה לא מצאנו תשובה כי אנחנו לא מספיק חכמים. זאת הוכחה שלא יכולה להיות תשובה. זה הרבה יותר חזק.
הרב, כל הווישל סרקס, בגלל שהרב מפריד בין שתי המושגים. אם הרב היה כן מקבל שזה אותו דבר, להגיד מחויבות, הכרת הטוב ועבודת השם, מחויבות לקדוש ברוך הוא, זה בגלל העניין המוסרי, וזה לא וישל סרקס, כי זה פשוט נקודה. זה הנקודה. זה השפיץ, זה הפסגה. אין יותר מזה.
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל זה לא נכון. מה זאת אומרת? יש בעצם שאומר שהמחויבות לעבודת השם יסודה בהכרת טובה, מישהו אחר יכול לתת לזה הסבר אחר. אתה רוצה לזהות אותם? אני לא רואה את ההסבר, אבל אני לא מבין את ה...
לא, הרב שואל לוגית שיש פה וישל סרקל, אתה מחויב להכרת הטוב בגלל המחויבות לאלוקים, ואתה מחויב לאלוקים בגלל הכרת הטוב, אז זה וישל סרקל, אבל אם זה לא מעגל, אלא נקודה, אז אתה פתרת את הבעיה, וגם...
לא, לא פתרתי את הבעיה, אלא...
זה גם נכון...
פתרתי את הבעיה, אלא חידדת אותה. הראית שלא יכולה להיות לזה תשובה, רק מתחת את סימן השאלה לסימן קריאה.
אני לא אמרתי שיש לזה תשובה, אני לא אמרתי שיש לנו תשובה למה. אני מאמין בקשר הנטורליסטי באופן מוחלט, אבל אני חושב שאין לנו יכולת אחרת חוץ מאשר הדבר הזה. כשהמצפון שלנו אומר לנו לעבוד את השם, אז אין לנו תשובה למה.
אם אין לנו יכולת
אחרת... זה המהות שלנו בכלל כבני אדם.
אם אין לנו יכולת אחרת חוץ מהדבר הזה, והדבר הזה לא מחזיק מים, תשובה אין לנו...
למה לא מחזיק מים? כל הערך שאנחנו בוחרים בו, אין לנו הסבר למה אנחנו בוחרים.
כן, אבל אין לנו יכולת אחרת. בסדר, אם אין לנו יכולת אחרת, והדבר היחידי שיש לנו לא מחזיק מים, אז מה עשינו?
אבל למה לא מחזיק מים? מחויבות מוסרית לא מחזיק מים?
רגע, אתה חוזר עוד פעם למה שאני אומר. אני מנסה להראות את הנקודה הזאת, אבל אתה עוצר אותי בשלב השאלה. בשלב השאלה זה אומר שאם אתה מחפש הנמקה, אין הנמקה. זה הטענה. עכשיו, דיברתי על זה בשיעור הקודם, שלא צריך גם הנמקה. אני אמרתי שאני חוזר על זה עכשיו מזווית אחרת. מה שאני מנסה להראות זה שלא יכולה להיות הנמקה. אוקיי? מה המסקנה? אולי זה לא נכון? לא, המסקנה היא שלא צריך הנמקה. עוד רגע אני מגיע לזה. אבל קודם כל צריך להבין את הקושי, ואז להגיע להסברים. אז הטענה בעצם זה שלא רק שאין פה פתרון, אלא לא יכול להיות פתרון, לא יכול להיות הסבר. עכשיו, הרב עמיטל בעצמו, כשהוא מנסה להציע את התשובה שלו לשאלה הזאת, אם זה לא הכרת הטוב, אז מה? אז הוא אומר משהו שהוא מאוד, מאוד מוזר. הוא אומר, התשובה הזה, העבודה צריכה להיות מבוססת על אמונה. לא על הכרת טובה. בדור שלנו זה על אמונה ולא על הכרת טובה. מה פירוש אמונה? זה אומר, הוא מביא גם זה מחובות הלבבות. הוא אומר, כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה, זה משאר אהבת השם בחובות הלבבות. כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואמר, אלוהי, הרעבתני וערום עזבתני, ובמחשקי הלילה הושבתני, ועוזך וגודלך הורייתני. אם תשרפני באש להוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך. דומה למה שאמר איוב, הן יקטלני לא אייחל. ולעניין הזה רמז החכם באומרו, צרור אמור דודי לי בן שדי ילין, ואמרו חזל על דרך הדרש, אף על פי שמייצר ומאמר לי, דודי בן שדי ילין. בסדר? זאת אומרת, הטענה בעצם זה עבודה מתוך אמונה. מה זאת אומרת מתוך אמונה? הרי על פניו האמירה הזאת של עבודה מתוך אמונה היא מאוד מוזרה. אמונה זאת ידיעה שיש אלוקים. לכאורה. עכשיו, זה עובדה. איך מעובדה אפשר לגזור מחויבות? עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שמלווה אותנו כל הזמן. הקשל של האות איז. נדמה לי שעוד פעם אנחנו חוזרים, כיוון שכבר אמרתי את התשובה, אז אני כל פעם מכניס אותה מחדש, אבל הייתי צריך לעשות את המהלך הזה בעצם בלי להגיד את זה בהתחלה. אני חושב שמה שהרב עמיטל מתכוון, זה בדיוק לעניין שאני אמרתי קודם. אמונה זה לא עובדה במובן כמו עובדה פיזית, זו עובדה דתית, כמו עובדה אתית, כן? זאת עובדה תאונה, לא עובדה ניטרלית. אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אלוהים, לא רק שהוא קיים, אלא שהוא אלוהים, אז אם אתה אומר שהוא אלוהים, זה לא תיאור ניטרלי, זה אומר שמה שהוא אומר צריך לקיים. בלי הכרת הטוב, זה לא קשור להכרת הטוב, אלא עצם היותו אלוהים מחייב אותנו לקיים. אין לך הכרת הטוב, אל תחוש הכרת הטוב, אל תעשה שקר בנפשך, הכל נכון. המחויבות לא תלויה בהכרת הטוב, הוא מציע אלטרנטיבה פה, זה לא זיהוי של הכרת טובה עם אמונה, אלא במקום הכרת טובה שלפחות בדור הזה לא פתוחה בפנינו, האמונה זה בעצם הנקודה שכן פתוחה. כך טוען הרב עמיטל. אגב, זה שהכרת טובה לא פתוחה בפנינו, אני חושב שזה לא עניין אישי. ברגע שאני מדבר לא על השאלה הפסיכולוגית, אלא השאלה הפילוסופית, אז זה אומר שלא פתור בפני אף אחד. זאת אומרת, אם לא מוצדק להכיר טובה, אני לא צריך לעבור את השואה כדי לא להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. בגלל שאם הוא עשה את השואה, אז אני לא מכיר לו טובה על העולם שהוא ברא, ואני בתוכו, גם אם אני עצמי לא עברתי את השואה, אני לא ברמה הפילוסופית. ברמה הפסיכולוגית זה כמובן יהיה הבדל אם אני הייתי שם או לא. אבל ברמה הפילוסופית, הטענה היא שמוטב לאדם משלא נברא, כן? בית שמאי ובית הלל נמנו וגמרו, מוטב לאדם משלא נברא. אז בעצם יש פה טענה עקרונית, שהשואה זה רק הדגמה קיצונית שלה, שבעצם כאילו לא מגיע לו הכרת טובה. ולכן זה לא שאלה של הדור הזה או דור אחר, כן? הרב עמיטל קצת, אני חושב, מעמם פה את הגבול בין השאלה הפסיכולוגית לשאלה הפילוסופית. אני חושב שחשוב לעשות הבחנה ביניהם. בכל אופן, לענייננו, אז מה זה אומר? אז אני אגיד אולי עוד נקודה לפני שאני ממשיך. מה שהרב עמיטל בעצם, מה שיוצא מדבריו של הרב עמיטל בעצם, זה לא רק שאי אפשר לבסס את עבודת השם על הכרת טובה, אלא שאי אפשר להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. עזוב, גם אם מצאת בסיס אחר לעבודת השם, אמונה. אבל האם אפשר להכיר טובה לקדוש ברוך הוא? לא, בסדר, זה לא יהיה הבסיס לעבודת השם שלי, יש לי בסיס אחר. אבל גם את זה אי אפשר לעשות. הרי הרב עמיטל לא טוען, לא תוקף את הביסוס לעבודת השם, הוא תוקף את עצם הכרת הטובה. הוא אומר, לא, אני לא יכול להכיר טובה. אז פה זה כבר משהו שכן, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, על רוביך כניך הוא אסכם ויכון אליך. זאת אומרת, יש תביעה מאיתנו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, גם אם אני לא רואה בזה את הבסיס לעבודת השם. עכשיו, את זה אני גם לא יכול לקיים, בעצם, זאת הטענה. מעבר לשאלה אם מצאתי אלטרנטיבה שמבססת את המחויבות הדתית. אז אני אומר עוד פעם, הטענה הזאת, כן, הטענה הזאת של שאי אפשר להכיר טובה לקדוש ברוך הוא בעקבות השואה, אני לא מסכים איתה, ואני חושב שגם הרב עמיטל לא עד הסוף מסכים איתה. אני חושב, בעיניי הוא כנראה מתכוון דווקא לשאלה הפסיכולוגית ולא הפילוסופית, כי פילוסופית הוא עצמו ענה על זה. זאת אומרת, אני חושב שבאותו ספר אפילו מופיע על השיחה שהייתה בינו לבין אבא קובנר, כן, הפוליטרוק. אז היה להם, אבא קובנר אמר שהוא איבד את אמונתו בעקבות השואה, כן, הוא היה פרטיזן הרי כידוע, וזה, הוא איבד את אמונתו באלוהים בעקבות השואה. אז הרב עמיטל אמר לו שהוא איבד את אמונתו באדם בעקבות השואה. זאת אומרת, אבא קובנר, האתאיסט, תלה את השואה באלוהים. לרב עמיטל, הרב, המאמין, תלה את השואה בבני אדם. וזה נקודה מאוד מעניינת, כי בעצם מה שהוא אומר זה, לא הקדוש ברוך הוא עשה את השואה, הנאצים עשו את השואה. אני הייתי מאבד את אמונתי בבני האדם, לא באלוקים. עוד פעם, יש את השאלה למה הוא לא יתערב, אבל השאלה היא, מי עשה את הדבר הנורא הזה? זה לא הקדוש ברוך הוא, זה הנאצים. ולכן, פה יש לכאורה איזשהו סוג של תשובה, לשאלה שמעלה הרב עמיטל, כי מה אתה רוצה? אז הכרת טובה, הקדוש ברוך הוא נתן לך עולם נהדר, חיים, הכל מצוין. אתם בני האדם, פשעתם במה שהוא נתן לכם, והחלטתם לעשות את הזוועות האלה אחד לשני, מה אתם באים בטענות אליו בגלל זה? זה פשיעה שלכם. את הכרת טובה למה שהוא עשה, אתה עדיין חייב לו. זה קצת דומה להנחה החרדית, שאומרת, אנחנו לא אומרים הלל ביום העצמאות, כי זאת מדינה חילונית שמתנהלת בצורה לא ראויה וכדומה, אז אנחנו לא אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על המדינה הזאת. אבל זה אבסורד מוחלט הדבר הזה. בגלל שבהנחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה הזאת, וזאת שאלה מעניינת בפני עצמה, אבל בהנחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה הזאת, והחרדים ודאי מאמינים שמה שקורה כאן זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא, אז זה שאנחנו פושעים ולא מקיימים את המצוות ומנהלים אותה בצורה לא ראויה, בגלל זה אנחנו לא אמורים להגיד לו תודה. אומרת, אם מישהו נתן לי 100 שקל ואני לקחתי וזרקתי אותם לים, אני לא חייב לו תודה על זה שהוא נתן לי 100 שקל? למה? בגלל שאני פושע ולא השתמשתי בזה כמו שצריך, לא מגיע לו תודה על המתנה שהוא נתן לי? איזה מין טענה זאת? מה, החילונים מייצגים את הקדוש ברוך הוא והדתיים לא? אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החילונים שעשו פה מדינה חילונית, אז למה שאני אכיר לו תודה? את הדתיות זה אני, החילוניות זה הקדוש ברוך הוא. טענה מופרכת לחלוטין, אני לא מבין, אנשים חכמים חוזרים עליה כל הזמן, זה פשוט מופרך. זה קצת, כן, המחלוקת, אומרים שזה מחלוקת, אני לא בטוח בכלל, בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי חנוכה, כן, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, כתוב ברמב״ם, משמע שזאת סיבה לשמוח, כן, והרמב״ן אומר, זה מלכות שניטלה מבית דוד, ניתנה לכהנים, מלכות של מתייבנים וכולי, הייתה מלכות מאוד מאוד בעייתית. אין סתירה. אני חייב תודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לי את האפשרות, את הריבונות, את המלכות, את הכל. מה אני עשיתי עם זה? אם אני עשיתי עם זה, פשעתי ועשיתי זה בצורה לא ראויה, אז אני פשע. זה אומר שאני לא צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לי? לכן אני חושב שהשאלה הפילוסופית של הרב עמיטל היא די חלשה. השאלה הפסיכולוגית זה דיון אחר, אבל פסיכולוגיה שיקח כדור ויתגבר. בכל אופן, לענייננו, אבל אני רוצה להעלות עוד קשיים שהם כן קיימים. א', אם באמת מוטב לאדם שלא נברא מי שנברא, אז נראה שיש פה כן איזושהי קביעה עקרונית, לא במקרה איזה נאצים שקמו על צד שמאל והחליטו לחולל זוועות. יש פה עולם שבעצם אדם הסביר מוטב לו שלא נברא. בית שמאי ובית הלל שניהם נמנו וגמרו. מעבר לזה, הקדוש ברוך הוא בעצם לא באמת השקיע אנרגיות בלתת לנו את העולם, את החיים, את כל מה שיש בו. מבחינתו זה, כן, נברא במאמר. אז בדרך כלל כשאני מכיר טובה למישהו, זה בגלל שהוא השקיע לטובתי, אנרגיות, זמן, מאמץ, כספים, לא יודע בדיוק מה, הוא השקיע בי. אם הוא השקיע בי, מגיע לי, מגיע לו הכרת טובה. אבל מי שלא השקיע בי, האם מגיעה לו הכרת טובה? כלום, זה לא עולה כלום מבחינתו. מה עוד שאנחנו מדברים על העבודה צורך גבוה, כן? שהוא ברא אותי בעצם לטובת עצמו. הוא היה צריך אותי. אז זה כמובן מחדד עוד יותר את הקושי הזה. נכון שבחזל אנחנו מוצאים את הכרת טובה ליאור, כן? של משה רבנו, שהארון ניקה על היאור, כי משה רבנו היה חייב ליאור הכרת טובה. אבל בסדר, בדרך כלל אנחנו מבינים את זה כאיזה משל חינוכי, לא שיש חובת הכרת טובה לכלפי יאור. למה לא? יאור הוא לא החליט להשקיע בי ולא השקיע בי ולא... מה זה הכרת טובה? זה שנעזרתי בו, אז מה? צריך להיות לי הכרת טובה לפטיש שאני משתמש בו. אני בניתי את הפטיש ואני משתמש בו, זה הכל. אז במובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל במובן דומה, גם הקדוש ברוך הוא לא באמת השקיע בנו, ולכן השאלה עד כמה באמת מגיעה לו הכרת טובה מאיתנו. דבר נוסף, הרבה פעמים כשאנשים מודים לקדוש ברוך הוא על הצלה כלשהי, על עזרה שהוא נתן לנו, פרנסה, רפואה וכדומה, זה, או הצלה מתאונה או משהו כזה, זה בעצם מתחיל בצורך או במצוקה שגם אותה הוא ברא בנו. הוא ברא אותנו באופן שאנחנו צריכים לאכול, אז הוא גם נותן לנו אוכל. הוא יצר את התאונה שכמעט הרגה אותי, והוא גם הציל אותי. אז אני, על ההצלה אני צריך להודות לו, אבל על התאונה זה לא בחשבונו, זה מישהו אחר. למה? או שהוא מחולל את כל מה שקורה פה, או שלא. אם הוא מחולל את כל מה שקורה פה, הוא עשה את הצרות, והוא גם הציל אותי, את מי שהציל, אבל במקומות שהוא הציל. אבל למה להודות למישהו? כן, זה מזכיר את כל הסרטים האלה, על בחור שמעוניין בבחורה, הוא משלם לשני אנשים שירביצו לה, ואז בא להציל אותה. כן, אביר על הסוס הלבן. בא להציל אותה כדי שהיא תכיר לו טובה, תאריך אותו ותצא איתו. אתה יצרת את הבעיה, ואתה גם פותר אותה. אל תיצור את הבעיה, ואל תפתור אותה. זאת אומרת, יש כמה קשיים לא פשוטים בהשוואה הזאת שאנחנו עושים, בין הכרת טובה למי שגמל איתי טוב, לבין הכרת טובה לקדוש ברוך הוא. הייתי אומר אפילו יותר מזה, אם הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אז נדמה לי שזאת חובה בסיסית גם לקיים אותנו. כמו הורים וילדיהם, עם כל הכבוד להכרת הטובה של הילדים כלפי ההורים, ההורים הביאו את הילדים לעולם. אם הבאת את הילדים לעולם, יש לך מחויבות להחזיק אותם. זאת אומרת, אתה לא יכול להביא ילד לעולם ולהשאיר אותו פה למות ברעב. בטח אם אתה זה שבראת בו את יצר הרעב, כי הקדוש ברוך הוא השותף הבכיר מבין השלושה, כן, שלושה שותפים באדם. הוא גם יצר את כל הסיפור הזה. אז לכן, הטענה לגבי הכרת טובה, היא טענה מאוד, מאוד לא, לא, לא פשוטה. זאת אומרת, היישום שלה לגבי, הקדוש ברוך הוא, או ההשוואה בין הקדוש ברוך הוא לבין בן אדם שגמל איתי טובה, היא השוואה מאוד בעייתית. מה שאני רוצה לטעון זאת הטענה הבאה. אני רוצה בעצם לומר, כמו הרב עמיטל, איך שפירשתי אותו למעלה, המחויבות לעבוד את השם היא בגלל האמונה, לא בגלל הכרת טובה. ומה זה אמונה? העובדה הדתית, שהוא אלוהים. עכשיו, זה שהוא אלוהים זה לא תיאור ניטרלי, זאת עובדה תאונה. זאת אומרת, זה שהוא אלוהים זה מחייב אותי לציית לו, לעשות את מה שהוא אומר ולא לעשות את מה שהוא אוסר, וכן הלאה. מה שאני רק רוצה עכשיו לטעון, זה שזה המושג הכרת טובה. מגיע לנקודה שלך קודם, שמואל. זה המושג הכרת טובה. אבל אני צריך להקדים שיש, אני חושב, יש שני סוגים של הכרת טובה. הכרת טובה מוסרית, זה מה שהנחתי עד עכשיו. הכרת טובה מוסרית, מישהו גמל איתי טובה, השקיע בי, חולה, מגיעה לו הכרת טובה ממני. כן, רבי יצחק קוטנר אפילו כותב שזה איזשהו סוג של שיעבוד שיש לי כלפיו. זה לא חובה שלי כלפיו, זה זכות שלו אצלי, כמו משפטי. ויש לו ראיה לדברים האלה אפילו, אבל לא אכנס את זה כאן. אז זאת הכרת הטובה המוסרית, האתית. כן, מישהו גמל איתי טובה, השקיע בי, נתן לי משלו, מגיע לו הכרת טובה ממני. יש הכרת טובה שלא קשורה לזה בכלל, אני קורא לזה הכרת טובה אונטית. הכרת טובה, אונטולוגיה זה תורת היש, כן? הכרת טובה אונטית פירושו הכרת טובה מעצם הזיקה ביני לבינו. אם הוא יצר אותי, אז יש לי מחויבות להכיר לו טובה, לא להכיר לו טובה במובן כי הוא אדם ישות טובה, הוא גמל איתי טוב, אז מגיע לו שאני אגמול לו בחזרה. לא, אני מחויב לו מעצם העובדה שנוצרתי ממנו, או נוצרתי על ידו. יש מחויבות כזאת. זאת מחויבות אחרת לגמרי מהכרת הטובה המוסרית שדיברתי עליה עד עכשיו. יש מחויבות כלפי מי שיצר אותי. אם הוא יצר אותי, אני שייך לו באיזשהו מובן, כן? אני חייב לו, כי אני באתי מכוחו. אני לא יכול לסתות ממה שהוא בעצם מכתיב לי. אני יכול, יש לי בחירה, אבל אסור לי. וזה, אני קורא לזה הכרת טובה פילוסופית, או הכרת טובה אונטית. בואו נראה בפסוק עצמו, שהוא הפסוק היסודי לגבי הכרת טובה. מה הפסוק אומר? הלא הוא אביך קנך, הוא אסך ויכוננך. מה ההבדל בין אסך ויכוננך? אסך זה שהוא עשה אותך. יכוננך זה שהוא מכונן אותך, זאת אומרת הוא מחזיק אותך כל הזמן, בעצם הוא מאפשר לך לאכול, בריאות, לא משנה, כל מה שאתה צריך. אז יש אסך ויש יכוננך. חובת ההכרת טובה, להשם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קנך, הוא אסך ויכוננך, שתי סיבות. סיבה אחת זה שהוא עשה אותך. סיבה שנייה זה שהוא מכונן אותך, זה שהוא עוזר לך, תומך בך. כל הזמן. יש שתי סיבות להכרת טובה. עכשיו, הדברים האלה מופיעים גם במפרשים. למשל, הרמב"ן הרמב"ן על הפסוק הזה, הרמב"ן כותב, הלא האל הוא אביך, כן, הלא האל הוא אביך, כי הולידך וגידלך, והוא קנך, ששמך קניין, כי הוציאך מאין, והיית יש, וכל יש, יש לו קניין, כעניין שנאמר, השם קנני ראשית דרכו, במשלי, וכן קונה שמיים וארץ, כאשר פרשתיו, והוא צור אסך ויכוננקה, בלשון ויכוננו ברחם אחד. מה זאת אומרת? הוא אומר, מי שעושה אותי, יש לו בי קניין. אני שייך לו. והוא אומר את זה על הפסוק הזה, הלא הוא אביך קנך ועשך ויכוננך. אביך קנך, אגב, הקניין באביך קנך, שייך לעשך, לא ליכוננך. אם הוא עשה אותי, אז אני קנוי לו, אני שלו. אני חייב לעשות את מה שהוא אומר. זאת הטענה שכל יש לו קניין. אגב, לגבי זכויות יוצרים, למשל, יש שתי תפיסות מקובלות בספרות המשפטית לגבי זכויות יוצרים. יש את הגישה התכליתית. זאת גישה שאומרת, כדאי לתת ליוצר זכות על יצירתו, כי זה ידרבן אנשים ליצור. אם לא תיתן להם זכויות על מה שהם יצרו, מה המוטיבציה ליצור? בעצם זה סתם, חשוב לתת לו תגמול, גם לשמור את השם שלו על היצירה, גם לשלם לו על היצירה, זאת אומרת, זכות מוסרית, זכות קניינית. על 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 קניין רוחני, כי זה משתלם. ההנחה של הגישה הזאת היא שבעצם זה לא באמת שייך לך. רק יש עניין שהחברה תיתן לך זכות על יצירתך, כי זה ידרבן אותך ליצור. זאת הנמקה תכליתית, תוצאתנית. אוקיי? אבל יש הנמקה מהותית. הנמקה מהותית אומרת שאם אתה יצרת את זה, את הרעיון הזה, את התובנה הזאת, אז זה שלך. זה שלך אונטית, בגלל שזה נוצר ממך. אפלטון בהמשתה קורא ליצירות של בן אדם ילדי רוחו. הם ילדי רוחו. כמו שיש לי ילדים פיזיים, יש לי ילדים לרוח שלי. והקניין הרוחני הוא מעצם העובדה שאלה ילדי רוחי. גם אם לא עבדתי קשה על היצירה הזאת, לא השקעתי אנרגיה, היא קפצה לי בראש במקרה, סתם באקראי. זה שלי. ברגע שזה קפץ בראש שלי, זה שלי. ואחרים שהשתמשו בזה, פוגעים בקניין שיש לי בדבר. זאת אומרת שיש פה איזושהי תפיסה שאומרת, שאם אני עצרתי משהו, המשהו הזה הוא קנייני. בדיוק מה שהרמב"ן כותב כאן. ואם הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, את העולם, או קונה שמיים וארץ, אז זה קונה שמיים וארץ, יוצר שמיים וארץ. אם הוא יצר את השמיים וארץ, הוא קנה אותם. הם קניינו, זה שלו. השם קנה נראה אישית דרכו. גם אותי הוא יצר, אז הוא קנה אותי. זאת אומרת שהתפיסה שאנחנו רואים כאן, זה שמעבר להכרת טובה מוסרית, יש מושג אחר, נראה לכאורה קצת דומה, אבל זה מושג אחר לגמרי. הוא בכלל לא שייך לספירה המוסרית. זאת אומרת, הטענה שלי, זה שמה שאני חייב לעשות את מה שהוא אומר, או שאני קניינו, זו טענה משפטית, זו לא טענה מוסרית. מוסרית אני יכול לא לשמוע בקולו. אף אחד לא יגיד שאני אדם רע בגלל זה. אדם רע במובן של לא טוב מוסרית, כן? זה לא ערך מוסרי. אפשר לקרוא לזה ערך משפטי, או עובדה, עובדה דתית, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. זה משהו אחר לגמרי. וזה, אני טוען, לא מותנה בכל מה שאמרנו קודם. לא צריך שאתה תשקיע בי ותעבוד קשה בשביל זה, ולא צריך שיהיה לי טוב, למשל. לא צריך שיהיה לי טוב, אני לא גומר לך טובה כי טוב לי, כי עשית לי טוב, אלא כי עשית אותי. לא משנה, גם אם רע לי. ולכן הטענה שלי זה שהכרת טובה כלפי הקדוש ברוך הוא שייכת גם לאנשים שמבינים שמוטב לאדם שלא נברא ושעברו את השואה והכל, וגם עם כל הקושיות הקודמות נכונות. נכון שהוא לא גמל איתי טובה, בהנחה שאני מקבל את כל הדברים האלה. אבל הכרת הטובה של אסך עדיין קיימת, היכוננקה אולי לא, אבל האסך זה עדיין קיים. ועוד פעם, יכול לבוא בן אדם ולומר, אבל כן, אבל אני לא רציתי להיות. למה שאני אכיר לו טובה על זה שאני נמצא שהוא יצר אותי? לא טוב לי שהוא יצר אותי, זה לא מעניין. כי אני לא מבקש ממך הכרת טובה אתית. בגלל שטוב לך, אז תכיר לו טובה. הטענה שלי זה שיש פה איזשהו כלל כעין משפטי. כשמישהו יצר אותך, יש לו זכויות אצלך. זהו. זה לא משנה בכלל אם אתה נהנה מזה שהוא יצר אותך, לא נהנה מזה שהוא יצר אותך. יש, זה מזכיר את ה...
הרב, מאותו סיבה צריך להודות גם כן על רוע.
מה, לא שומע?
מאותו סיבה צריך להודות גם כן על רוע.
כן, אבל אני לא הייתי קורא לזה להודות על רוע, אלא להודות על הקיום למרות הרוע. להודות על רוע זה משהו אחר, אני לא רואה למה להודות על רוע. צריך להודות על הקיום למרות שיש רוע. אתה יודע, כי הקיום כשלעצמו באמת בא ממנו, אם יש רוע או אין רוע זה דיון נוסף. זה כבר שאלה לגבי הכרת הטובה המוסרית. אבל הכרת הטובה האונטית, הפילוסופית, לא מותנית בשאלה אם רע לי או טוב לי.
אבל אתה אומר, אתה בעצם משתמש במילה הכרת טובה, כן?
כן.
מה זאת אומרת טובה? טובה זה רק טוב לי.
לא, אז אז אל תקרא לזה הכרת טובה, המינוח לא חשוב פה. על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. כן, החובה לא להיות נבל. אז אני טוען, יש נבל מוסרי, ויש נבל פילוסופי, אוקיי? אני קורא לזה הכרת טובה או לא, זה שאלה. אני חושב פשוט, אני אגיד לך למה אני כן רוצה לקרוא לזה הכרת טובה, קודם כל כי המינוח הזה מופיע בכל מיני מקומות, אבל מעבר לזה, אני חושב שהכרת הטובה המוסרית היא מקרה פרטי של זה. למה אני חייב הכרת טובה מוסרית למישהו שגמל איתי טוב? בגמרא עצמה, בהלכה, מבחינים בין כמה סוגי תביעה. יש תביעה מהסוג של ממוני גבח. נגיד, אם אני הזקתי למישהו, אז למה הוא תובע ממני כסף? אין לו כסף אצלי. הוא רוצה שאני אפצה אותו על הנזק שגרמתי לו. אבל אם גזלתי ממנו, אז כשהוא תובע ממני את הכסף, זה לא פיצוי על מה שעשיתי. הוא תובע ממני את הכסף שלו שנמצא אצלי. תביא לי את זה בחזרה, זה שלי. זה לא פיצוי. כמו שגזל הוא אחד מאבות נזיקים בברייתות שם בתחילת בבא קמא. אבל אני חושב שזה רק גזל כשהגזל לא נמצא בעולם. כשהגזל נמצא בעולם זה לא שייך לעבוד נזיקים בכלל. זה תביעת ממוני גבח. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים נגיד, או כמשטר שלי, יש גמרא בחולין, גמרא מדברת על אנסו בית המלך גורנו. זאת אומרת, בן אדם יש לו גורן מלא תבועה, ובא המלך ולוקח את, אני הייתי חייב למלך, לא יודע מה, 1,000 שקל, מיסים, המלך בא, מחרים לי את התבועה בשווי 1,000 שקל. עכשיו, התבועה הזאת הייתה תבן. אם הייתי רוצה להשתמש בה, הייתי צריך להפריש תרומה, 1 מ-50 נגיד, אז שווי של 20 שקל, 1,000 שקל תבועה, 20 שקל מתוך זה תרומה שהייתי צריך להפריש. אז בעצם יוצא שהמלך לקח ממני 1,000 שקל, שרק 980 הם שלי ו-20 הם של הכהן. הייתי צריך לתת לו 20 שקל בשביל להשתמש בשאר ה-980. אז האם הכהן יכול לתבוע אותי את ה-20 שקל האלה? כי אני השתמשתי ב-20 שקל שלו, ולכן שילמתי רק 980, לקחתי ממנו 20 שקל, שילמתי למלך. אז הגמרא אומרת שכן, זה נקרא כמשטר שלי. מה זאת אומרת? אם תעשה חשבון על ממונו, ממוני שלי, תראה שממוני גדל ב-20 שקל בזכות הכהן. אנחנו רואים את ה-20 שקל האלה שנמצאים אצלי, בעצם ככסף של הכהן שנמצא אצלי, זה תביעת ממוני גבח. זה להבדיל, האחרונים עושים הבחנה בין זה לבין תשלומי הנאה למשל. מישהו שגר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לשלם לי תשלום על השימוש, זה לא תביעת ממוני גבח. אבל כמשטר של איזה תביעת ממוני גבח. יש אצלך 20 שקל שלי, תחזיר לי אותם. לא פיצוי על מה שעשית. אלא זה, תביא לי את הכסף, הוא שלי. כסף שלי נמצא אצלך. הטענה שלי זה כשאני מיטיב עם מישהו אחר, ההטבה הזאת בעצם הפכה את מצבו למצב טוב יותר. התוספת הזאת במצבו היא בעצם באה ממני. משהו ממני נמצא אצלו. ולכן המחויבות של הכרת טובה היא איזשהו סוג של תביעת ממוני גבח. משהו ממני נמצא אצלך, אתה חייב לי את זה. טוב, גם אם אתה לא יכול להחזיר לי את זה עצמו, תחזיר לי כסף במקום, בסדר. אבל היסוד של התביעה זה תביעת ממוני גבח. יש אצלך משהו שהוא ממני, שהוא שלי. אני בעצם בראתי אותך. במקרה הזה לא את כולך, אלא את החלק שנוסף לך בעקבות ההטבה שאני גמלתי איתך. בסדר, אבל לגבי החלק הזה, אני יצרתי אותו. אז אתה חייב לי על זה הכרת טובה. אם אתם מבינים, אם אתם מקבלים מה שאני אומר כאן, אז הכרת הטובה המוסרית היא מקרה פרטי של הכרת הטובה הפילוסופית והאונטית. זה לא במקרה שאני משתמש באותו מונח. אני טוען שהיסוד המשפטי הוא היסוד הכללי והיסודי יותר. והיסוד המוסרי הוא בסך הכל מקרה פרטי שלו. זה רק מקרה פרטי של מישהו שלא יצר אותי, אלא יצר רק משהו ממני, או חלק ממני. אבל לא משנה, על אותו חלק אני חייב לו. אוקיי? אז הטענה, אם זה באמת כך, אז זה אומר שהמחויבות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא בעצם נובעת מזה שהוא יצר אותנו. ברגע שהוא יצר אותנו, אז כל השאלות נופלות, כי העובדה, אותנו, את העולם כולו, לא משנה כרגע, כל הטענות שאמרתי קודם, הן לא רלוונטיות, הן רלוונטיות להכרת הטובה המוסרית, הן לא רלוונטיות להכרת הטובה האונטית והפילוסופית. עכשיו, מה זה אומר שאם הוא יצר אותנו, אנחנו חייבים לו? זה אותה קבלה באלוה שאני מדבר עליה. הקבלה באלוה שאני מדבר עליה, הנקודה הזאת שדיברת עליה קודם, או החוסר הצורך בלתת הסברים, אם הוא אלוה והוא ציווה, אני חייב לקיים. נכון? כך פתחתי בשיעור הקודם, בתחילת השיעור הזה. למה? זה המושג הזה שאני מדבר עליו כאן. כי אם הוא האלוה, זה אומר שכולנו קיימים מכוחו, מחמתו, הוא יצר אותנו, את העולם, ואותנו. אז הוא הבעל הבית. אנחנו חייבים לשמוע למה שהוא אומר, לא כי טוב לנו, לא כי הכרה טובה, לא כי הוא השקיע בנו, לא כי לא עברנו את השואה, לא קשור בכלל, אלא כי באנו ממנו. זה הכל. ברגע שבאנו ממנו. עכשיו, האינטואיציה הזאת, זה נראה כאילו מין גזירת הכתוב, אז מי שלא מקבל את זה, לא מקבל את זה, אין לי דרך לבסס. מה שאני מנסה להראות, שהאינטואיציה הזאת קיימת, לא יודע אם אצל כולנו, אני חושב שכן, אבל בטח אצל רובנו. זה לא דבר מופרך שאני ממציא אותו עכשיו. אם תשימו לב ותבדקו, תראו שאני ממשיג תחושות שקיימות גם אצלכם. ולכן אני לא צריך לשכנע אתכם, אני רק צריך להצביע על זה שאתם יכולים למצוא את זה גם בתוך עצמכם. למשל, תחשבו על ילדים שנולדים להורים, ילדי תימן, אוקיי? ההורים ילדו אותם וחטפו את הילדים, כלום, ביום מבית החולים כבר, הילדים לא, ההורים לא השקיעו בהם אגורה, לא זמן, לא מאמץ, לא דאגה, כלום, ההורים לא השקיעו בהם כלום, אבל לא באשמתם, אני לא מדבר על הורים מתעללים או הורים מזניחים, לא באשמתם, חטפו להם את הילד, האם הילד חייב להם כיבוד הורים? לא דבר הלכתית, אני אומר עכשיו, בלי ההלכה. אני חושב שתשאלו בן אדם רגיל ברחוב, הוא יגיד לכם כן. כן, הם ההורים שלו. וזה לא אשמתם שהוא נלקח מהם. אני אומר עוד פעם, אם הם מתעללים, אז מישהו יגיד, הם איבדו את זכותם לכיבוד הורים, כי הם התעללו בי. בסדר. אבל אני מדבר עכשיו על ההורים לא מתעללים, אבל הם לא השקיעו בשום דבר. כמו הקדוש ברוך הוא, בעצם לא השקיע בשום דבר, הוא עושה את זה ככה. האם הילד חייב הכרת טובה להורים שלו? אני חושב שהתשובה היא, התחושה היא שכן. כן, רק כל הוויכוח על החלפת הביציות שם, שהיה עכשיו לא מזמן באיכילו. מה זה אומר? יש להורים זכות על הילד שלהם. והילד הזה, אם הוא הילד שלהם, אז הוא הילד שלהם, לא משנה מי מגדל אותו ולא משנה כלום. הוא הילד שלהם ביולוגית, הם לא השקיעו בו כלום. אבל ביולוגית הוא הילד שלהם. זאת אומרת, האינטואיציה, אני חושב של כל האנשים, או של רוב האנשים היא, שהמחויבות של ילד להורים, היא לא רק בגלל שהם השקיעו בו הרבה, והוא מגיע להם הכרת טובה, במובן הרגיל, המוסרי. זה גם נכון. אבל לא רק זה, יש משהו מעבר לזה, עצם העובדה שבאת מהם. אני מנסה להראות לכם מכל מיני כיוונים שהאינטואיציה הזאת של הכרת טובה פילוסופית זה לא איזה המצאה, גזירת הכתוב, כל אחד אני חושב ימצא בתוכו את האינטואיציה הזאת. לכן זה לא, מישהו יכול תמיד להתאמן ולהגיד מי אמר לך, אתה סתם ממציא פה המצאות, גזירות הכתוב, אני לא מקבל את זה, אתה רוצה שמכוח זה אני אבוא את הקדוש ברוך הוא? אין לי דרך לשכנע אותו. אני רק אשאל אותו, האם אתה לא עובד עליי? האם אתה לא מבין גם בתוך עצמך שיש מחויבות כזאת? כי קל מאוד להתבצר בתוך הנחת יסוד ולהגיד אני לא מסכים לה וזהו. גם אם אני כן מסכים לה, תמיד אני יכול להגיד שאני לא מסכים לה, כי הנחות יסוד אי אפשר לבסס, אי אפשר לנמק. אבל אם באמת אני כן מסכים לה, אז זה סתם ויכוח לא ישר. אם כולנו מוצאים בתוך עצמנו שיש מחויבות כזאת, שאנחנו מבינים אינטואיטיבית שבאמת מי שנוצר ממישהו אחר, אז הוא חייב לו, הוא קניינו, הוא חייב לקיים את מה שהוא אומר, אז זה בסיס.
מה, גם אם ההורים ידרשו דברים לא הגיוניים,
בסדר, זו שאלה אחרת כבר.
אבל זה בגוף השאלה, כי אותה דבר, מה התחלנו? התחלנו שאנחנו צריכים לקיים מצוות, כי זה בלתי, ולא מטעם הטענה שזה הוראות יצרן. כי בעצם נהגנו להגיד שזה הוראות יצרן, אם הוא היצרן, ואתה לא תתנהג כמו שההוראות אומרות, אתה פשוט זה לא יעבוד. החיכוך יהרוג אותך, לא יודע מה. והראיה שהוא גם מודיע, מי שלא יקיים את המצוות יהיה לו ככה וככה וככה.
לא, 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 אז מה?
אז אני אומר שיש פה עניין של כמו שאמרתי, הוראות יצרן, אבל לא משהו שהרב מסביר שזה בא מובן מאליו.
כן, אני טוען שזה לא שייך להוראות, הוראות יצרן תשאיר לי. אם אני רוצה להתקלקל, אז אני אתקלקל. מה יש לך תביעה עליי שאני מקלקל את עצמי?
אבל זה המציאות.
לא, לא, מציאות זה לא מעניין. אותי מעניין מה אני חייב, לא מה המציאות. כמו במוסר, דיברתי על זה גם בהקשר המוסרי, יש הסברים אבולוציוניים למה אנחנו מתנהגים בצורה אלטרואיסטית. כי זה עוזר לשרידות שלנו. אבל ההסברים האלה לא יכולים לתת תוקף למוסר. הם מסבירים את העובדה למה אנחנו מתנהגים מוסרית, לא את התוקף של העיקרון המוסרי. אני מדבר פה על התוקף, לא על ההתנהגות בפועל.
אז אם יש את התוקף, אז בשביל מה צריך לאיים עלינו בכל מיני אנשים, אם לא
נכון? זה שאלה אחרת, יש לך קושיות. אבל אני אומר, יש מחויבות מעצם העובדה שהוא יצר אותנו. זו הטענה שלי. וזאת המחויבות הבסיסית, כי הוא אסכה. זו המחויבות הבסיסית. אחרי זה אפשר לשאול כמה שאלות, למה צריך איומים? זה לא בעיה. כמו שהורים צריכים לאיים על ילד כדי שהוא יקיים, למרות שהוא מחויב להם. זה שאנחנו מחויבים, זה לא אומר שאנחנו גם נקיים את המחויבות הזאת. צריך לאיים עלינו כדי שנקיים את המחויבות הזאת. אבל המחויבות לא נובעת מהאיומים. הפוך, האיומים מוצדקים בגלל שיש מחויבות גם בלעדיהם. האיומים באים לוודא שאנחנו נעשה את המחויבות שלנו. זה הכל. אני שואל, אבל למה יש מחויבות? אז המחויבות היא בגלל שבאנו ממנו. וזה, אני אומר שאנחנו רואים את זה בזכויות יוצרים. אנחנו רואים את זה בילדים שההורים לא השקיעו בהם. בכל מקום אחר נדמה שרוב האנשים בעולם יסכימו כדבר פשוט, שמי שבא מהורים, אז הוא הבן שלהם. זה לא משנה שהם לא השקיעו בו כלום, והוא חייב להם גם, חייב להם עוד פעם. לא במובן המוסרי כי הם השקיעו בו. הוא חייב להם כי הוא בא מהם, הוא הילד שלהם. יש להם זכויות, צריך להחזיר להם את הילד הזה. אם יגלו שהביצית הוחלפה, צריך להחזיר להם, להורים. למה? הרי ההורים המאמצים הם אלה שהשקיעו בילד את או ילדה שם, זה היה נדמה לי. הם אלה שהשקיעו בילדה, אז אחרי שנה תגלה שהילדה היא של ההורים ההם, תחזיר אותה. למה? הם לא השקיעו בה כלום, ואלה השקיעו בה. בגלל שהיא שלהם. היא ביולוגית, היא יצאה מהם. אז אנחנו רואים שבכל הקשר אחר, אני חושב שרוב בני האדם הסבירים יסכימו, שיש דבר כזה מחויבות, הכרה טובה אונטית או פילוסופית. אז אני רוצה להגיד שגם ביחס לקדוש ברוך הוא זה ככה. החינוך הדתי במקרה הזה לא מייצר גזירת הכתוב. הוא בסך הכל עוזר לנו להבין משהו שקיים אצל כל אדם. אבל בן אדם שלא מתוך חינוך דתי, יכול להיות שקל לו יותר להתכחש, או לא ליישם את האינטואיציה הזאת ביחס לאלוקים, אלא רק ביחס להורים, קניין רוחני וכדומה. אבל זה קיים. זה עיקרון שאני חושב, זה עיקרון בסיסי שאני חושב שרוב האנשים מקבלים אותו. ולכן מבחינתי זאת הנמקה טובה. כי הצלחתי להעמיד את המחויבות לעבוד את השם על איזשהו עיקרון שמקובל על כל בן אדם סביר. ולכן, לא, ועוד פעם, מה זה נקרא להעמיד? פשוט להראות לך שאתה גם מבין שצריך לעבוד אותו, זה לא הסבר. עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת של שמוע, קודם מה שאתה אמרת. הטענה היא באמת שאין הסבר ולא יכול להיות הסבר. אבל לא צריך הסבר גם. כי אם הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אני צריך לקיים, כי באתי ממנו. ברגע שבאתי ממנו, אני מחויב לעשות את מה שהוא אומר. זה הנקודה. וזה לא משנה אם רע לי או טוב לי או מה שלא יהיה. ולכן לא צריך הסברים, לא שיצאתי פה הסבר. אני בסך הכל ניסיתי להנהיר למה לא צריך הסבר. למה זה עיקרון שכל אחד מבין אותו, ולכן אין שום סיבה לחפש הסברים. ולכן אם מישהו מרגיש את זה, מישהו לא מרגיש את זה, צריך לשכנע אותו שזה נכון, אם אפשר. מי שכן מרגיש את זה, אין סיבה לזנוח את זה רק כי זה נראה לא הגיוני, כי אין לנו הסבר. לא, אין לנו הסבר כי לא צריך. זאת הנחת יסוד בסיסית שאין שום צורך בהסבר, ולהפך, מתוך ההנחה הזאת יוצאים כל ההסברים האחרים. עכשיו אני יכול להבין גם למה יש לי מחויבות מוסרית. אני יכול להבין למה יש לי מחויבות הלכתית. כיוון שהכל זה מחויבות לציווי הקדוש ברוך הוא. הוא ציווה את המוסר, הוא ציווה את ההלכה, וכל הדברים. ומתוך זה אני יכול גם להבין למה אסור לרצוח, ולמה צריך לתת צדקה, ולמה צריך לבדוק פטר חמור, ולמה לא לאכול חזיר. הכל יוצא משם, אבל הנקודה הראשונית שממנה הכל יוצא, זה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. משם הכל יוצא. ובלי זה אין כלום. ולכן לדרוש לזה הסבר במונחי עקרונות מוסריים, זה פשוט להפוך את הקערה על פיה. העקרונות המוסריים לא מבוססים, אלא אם כן אתה מקבל את זה. אז אתה שואל אותי, מה העיקרון המוסרי שמבסס את המחויבות שלי לרצון השם? זה מגוחך. הרי עקרונות מוסריים יונקים מהמחויבות לרצון השם. בלי זה אין להם תוקף. לכן כל המהלך פה הוא מהלך עקום. אוקיי.
הרב, אבל שאלתי הרי גם בפעם הקודמת, אמפירית, נעזוב פילוסופית, אמפירית את הרב ספציפית. אם חס ושלום, חס ושלום, היהדות שלנו הייתה יהדות כולה, כל התורה זה תורת רשע, סדום והמורה, תרצח, תנאף, תתעלל, תנצל, עוד יותר גרוע, זה גדולי הדור שלנו, זה היטלר, רגע, הרב, שנייה, גדולי הדור שלנו זה היטלר, זה סטלין, זה איוון היום, זה, הקנונים שלנו זה מיין קאמפ, חס ושלום. זה היה העדות שלנו, פשוט יהדות צרופה של רשע, ועכשיו אני פונה לרב ספציפית, האם הרב רוצה לקיים את, את העבודת השם של האלוקים
אז
הזה?
אז אני, כיוון ששאלת את זה כבר, אז אני אענה לך את התשובה שכבר עניתי לך. ומה שאמרתי, זה שהמחויבות למי שיצר אותנו קיימת, לא משנה מה קורה, ולא משנה מה הוא אומר. אבל, אם הוא אומר לנו דברים מרושעים, יכול להיות שבגלל הקונפליקט, אני אבחר לא לשמוע בקולו, אבל לא כי אין מחויבות לשמוע בקולו, אלא כי המחויבות המוסרית שלי גוברת על המחויבות לשמוע בקולו. זה כמו מה שאמרתי קודם, ביחס להורים מתעללים. ביחס להורים מתעללים, יש לי מחויבות להורים, גם אם הם מתעללים. אבל אם הם מתעללים, יש לי גם סיבה טובה שגוברת על המחויבות להורים, ולכן בסוף אולי אני לא אכבד אותם. אבל לא בגלל שהיותם הורים לא מקנה להם את הזכות לכבוד, מקנה להם. רק יש דברים, שיקולים נוספים, שיכולים להתנגש עם זה. זה לא סותר את הקביעה העקרונית, שאם באת ממישהו, אתה מחויב לו. טוב, זה לא אומר שאוטומטית כל מה שהוא יגיד בכל צורה שהיא, אתה גם תקיים. זה דיון אחר. בסדר, עכשיו צריך לראות עד כמה זה רע, עד כמה זה. יכול להיות שיש שיקולים שיגרמו לי לקונפליקט. אגב, במקרה של הקדוש ברוך הוא, זה גם יותר בעייתי, כיוון שאת המוסר שמכוחו אני לא רוצה לציית לו, גם הוא בא ממנו. אז אם אתה מצייר לי אלוקים מסוג אחר, אני לא בטוח שבעולם כזה בכלל יהיה תוקף למוסר. כי אני לא יכול לגזור גם את המחויבות המוסרית מאלוהים כל כך מרושע. אז ממילא גם אני לא יכול בגלל המחויבות המוסרית לא לציית בקולו. כי המחויבות המוסרית בעולם כזה היא נטולת תוקף.
רב, לכן אני שאלתי את הרב שאלה אמפירית. אם הרב היה מקיים משהו מתרייג מצוות אחד מהם, בתוך מחויב לשמע, לשם עבודת השם, אם אלוקים חס ושלום היה רשע צרוף מעל
לדעת. שאלת את זה, אז אמרתי, השאלה הזאת היא לא שאלה אמפירית, היא שאלה היפותטית, ולמה?
אבל אני שאלתי אותה אמפירית.
אז אני, ואני עונה לך שאתה לא יכול לשאול אותה אמפירית, ושאין עולם כזה. ושבעולם שבו האלוהים הוא מרושע, זה אלוהים מרושע זה אוקסימורון.
בדיוק, זה בדיוק, הרב, אז הרב, הרב, אז הסכמנו, אז זה בדיוק מה שהרב אומר, אנו, אז זה הנקודה, זה בדיוק, ההבלכה המטאפיזית היחידה זה אלוקים כתכלית הטוב, ולכן להגיד, אלוקים רשע זה להגיד משולש עם ארבע צלעות, נקודה, זה כל הסיפור.
לא, זה לא כל הסיפור, זה לא קשור לסיפור בכלל. ושאתה שואל אותי שאלה אחרת, אני אומר, אלוקים שברא אותי, אני מחויב לו. אתה אמרת, כן, אבל מה קורה אם הוא רשע? אמרתי, אם הוא רשע, יכול להיות שאני עדיין אהיה מחויב לו. אבל המחויבות שלי לא לשתף פעולה עם רשע תגבר על המחויבות שלי כלפיו, כך אמרתי קודם. ועכשיו הוספתי עוד נדבך, אמרתי, אבל בעולם מהסוג הזה בעצם אי אפשר לתאר אותו, זה עולם כמו משולש עגול, אין דבר כזה. ושבעולם כזה אתה לא יכול לדבר איתי על מחויבות מוסרית, כי אין מחויבות מוסרית שנובעת מאלוהים רשע. זה לא אומר שאין מחויבות לקיים מה שהוא אומר, להפך. זה אומר שבעולם כזה ודאי שצריך לקיים את כל מה שהוא אומר, כולל לרצוח את כל מה שהוא אומר, לרצוח. למה? כיוון שהצד הנגדית של המשוואה, זה שאני לא מוכן לשתף פעולה עם עוול מוסרי, לא יהיה קיים שם. כי כשיש אלוהים רשע בעולם היפותטי כזה, אין נורמות מוסריות. אז לכן זה עולם היפותטי שלא יכול להיות קיים. וכמו לשאול אותי מה היית עושה אם היו משולשים עגולים. אין דבר כזה. זה עולם שבו אין מחויבות מוסרית, והראיתי גם באתר, שבעצם גם אלוהים כפוף למוסר. זאת אומרת, אין דבר כזה, אלוהים לא מוסרי זה אוקסימורון.
אני מסכים עם הרב לגמרי.
אוקיי. ואנחנו מסכימים, זה טוב. אוקיי, חברים. שיהיה שבת שלום.
אפשר לשאול?
כן.
בנוגע לכל המניעים שדיברנו על הכרת הטוב, אז בתנ"ך, גם בתורה וגם בתנ"ך, אז מופיע המון פעמים היסוד של יציאת מצרים. לא כנימוק ספציפי למצוות, לא על זה אני מדבר כרגע, נגיד, כמו במצוות ציצית, אבל נניח בעשרת הדיברות או ביחזקאל שהקדוש ברוך הוא מצא אותנו כילד קטן ואז הוא גידל וטיפל בנו.
מה השאלה?
אז זה נראה שיש כאן איזשהו מרכיב נוסף שכן, שהתנ"ך מתייחס אליו כאיזשהו תוקף מחייב לקיום המצוות.
תשובתך בשתיים. א', הפסוק אומר הוא אסך ויכון הנקה, יש גם את הויכון הנקה, לא טוען שהוא איננו. יש את האסך ויש את היכון הנקה, שתי סיבות. זאת אומרת, גם במקום שאין את היכון הנקע, עדיין נשאר האסכה. לא אמרתי שהוא מחליף. זה א', ב', יציאת מצרים שייכת גם לאסכה וגם ליכון הנקע. זה המהר"ל הידוע שביציאת מצרים זה כמו עגלה, כן, מדרש חז"ל, שזה כמו עגלה שנולדה. עם ישראל נולד ביציאת מצרים ונוצר שם. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה השלב שבו נוצר עם ישראל. אז הטענה שעם ישראל נוצר מהקדוש ברוך הוא, ולכן יש פה גם את המימד של האסכה. לא רק היכון הנקע, לא כי הוא עשה לנו טובות, כי הוא עשה פרעות במצרים והציל אותנו מהצרות שלהם. זה היכון הנקע. אבל יש פה גם את המימד של ההסחה.
זה איזשהו מימד שאולי הוא, הוא לא אוניברסלי בעצם, הוא...
כן, אך לנו, עם ישראל, נכון? כי שאנחנו נוצרנו ממנו.
אוקיי, תודה. רציתי לשמוע את ההתייחסות לרב, של הרב למרכיב הזה.
טוב, אנחנו מתקרבים כבר לסוף כל הסדרה הזאת, היא כבר לוקחת איזה שנתיים, נדמה לי. יש עוד, יש עוד פעם או פעמיים, אני מניח שזה עוד ייקח, אבל זה כבר מתקרב. טוב, שבת שלום.
שבת שלום ופורים שמח.
פורים שמח.
תודה רבה.